בסדר, אנחנו באורות התורה, פרק א', באמצע פסקה ב'. כשנושא הפרק בכללו, פעולת התורה והדרכתה, זאת אומרת, פעולתה של התורה עלינו, או על העולם, והדרכתה, כיצד זה פועל בתוכנו, זאת אומרת, כיצד אנחנו להתנהג על מנת לקנות תורה. אז פסקה ב', האדם הישר צריך להאמין בחייו. אם יש אדם ישר, סימן שיש אדם עקום, נכון? אבל רוב בני אדם הם ישרים, זאת אומרת לא צריך לחשוב מלכתחילה שאני עקום, אני מלכתחילה ישר. זה לא אומר שאני יצר רע, זה לא אומר שאני עבירות, אני יכול להיות מסובך בכל מיני דברים, אבל סיבוכים זה לא עקומים, סיבוכים זה סיבוכים, זה תמיד חיצוני לאדם. לכן אומר הרב, האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. כלומר, אם אתה מרגיש סימפתיה למשהו או סלידה ממשהו, אז אל תחשוב מלכתחילה שזה לא נורמלי. לא, זה נורמלי, אתה אדם ישר. שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה, שלפעמים תטעה הנפש בתאו לו דרך. כן, אם היית אומר, אז צריך לסמוך רק על ההרגשות הפנימיות שלי, אז בשביל מה יש תורה? התורה באה לתקן, ליישר, במקום שאני עלול לטעות. למשל, יש בתורה שתי מצוות בקשר להורים. כבד את אביך ואת אמך. מצווה שנייה, איש, אמו ואביו, תיראו. כלומר, מצוות כבוד ומצוות מורה. שואל התלמוד, מדוע בכבוד יקדים את האב לאם, כבד את אביך ואת אמך? ובמורה יקדים את האם לאב, איש אמו ואביו תיראו. אומר התלמוד, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, זאת אומרת, מי שברא את הטבע האנושי, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, וירא מאביו יותר מאמו. לכן התורה הפכה את המגמות על מנת ליישר. זאת אומרת, אתה תתן דגש יותר גדול על כבוד האב מאשר על כבוד האם, כי יש לך פה נטייה יותר לזלזל. ובמורה זה להפך, יש נטייה יותר לזלזל במורה האם ממורה האב, לכן התורה הדגישה איש אמו ואביו תיראו. זאת אומרת שהתורה מיישרת נטיות שבתוך הנפש. אז אם ככה, אם התורה צריכה ליישר, אז היא סימן שאני עקום. אז אומר הרב, לא, אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. למרות הידיעה שיש לי מה ליישר ומה לתקן, אבל החלק הישר, התוכי שבתוכי, הוא יותר גדול לאין ערוך מהחלק המעוקם שלי. וזה מה שצריך להדריך את ההתנהגות שלי ואת ההרגשה שלי. הוא יוצא מן הכלל, זה כל דבר יוצא מן הכלל, שצריך טיפול מיוחד. אבל גם טיפול מיוחד, זה לא אומר שאין תקווה חס ושלום. כל דבר ניתן לתיקון. אם לפעמים לא תיקון קל, אז תיקון קשה אחד. אין ייסורים לפעמים, יכולים לתקן. נכון. לא אשמתם כל כך, לפעמים זה מאיך שהתגלגלה נשמתם לעולם הזה. לא תמיד יודעים. לפעמים יהודי, אתה לא יודע. סתם אדם הוא ישר. יש אנשים, למשל זה הרב קוק מדבר על נשמות מעולם התוהו. אנשים שהם באים ממגמה, מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד. אז האנשים האלה יש להם תסכול מתמיד, כי הם לא יכולים לקבל את גבולות העולם. אז הם הופכים להיות בלגניסטים, אידיאליסטים. הורסים את העולם כולו, ומתוך שהם הורסים את העולם כולו הם נופלים בעצמם לתוך הרשע. זה נשמות גדולות שלא מוצאות את מקומן. יש דבר כזה גם, נשמות של עולם הטוב. אבל גם נשמות של עולם התוהו יש מה לתקן. איך מתקנים? על ידי נשמות של צדיקים שגם הם באים מעולם התוהו. לא צדיקים בינוניים, אלא צדיקים עילאיים, ויש כאלה, הם יכולים לתקן את זה. מה? עולם התוהו זה ראשית הנטייה של ההוויה להיוולד. עיין באורות, בחלק הנקרא זירונים, בפרק הנקרא נשמות ועולם התוהו. זה מושג מהקבלה, במקום.
אין החינוך השפעה על הבריאת הזה?
השפעה.
זה
הישרה, ודאי. ודאי, השפעה קוראים לזה. השפעה, קוראים לזה השפעה. אבל זה לא מהות.
החינוך בעצם מוביל אותו לראות את הדברים.
מוביל לו, זה אני כבר לא מקבל, משפיע. אני לא מקבל את הביטוי מוביל, אני מקבל את הביטוי משפיע. כי מוביל, אתה אומר שהאדם הוא תוצר של החברה שבה הוא גדל. זה לא נכון. כי כל אדם, כלומר באותה חברה אתה רואה אותם נתונים, יש זה שמגיב כך וזה שמגיב הפוך, בדרך של קבלה או דחייה או אדישות או התלהבות, יש הכל.
אבל אני אקח את הכלל.
הכלל כן, אבל נדבר, אנחנו לא מדברים על הכלל פה. הפרט מופקע מן הכלל. זאת אומרת, זה דבר מופלא שאפשר לצפות מראש, פחות או יותר, את ההתנהגות של הציבורים האנושיים, ואי אפשר לצפות מראש את התנהגותו של היחיד. כלומר, ליחיד יש חופש מוחלט בתוך התנועה הכללית. מעניין, אבל עובדה. מה? זה בדרך כלל. כן, ולכן, הדרך היותר ישרה, גם אם אני לא לגמרי בטוח, זה לפעול כבטוח, שאם לא כן, הסיכוי שיתעקם עוד יותר, הוא עוד יותר גדול. בסדר? לא רואים את אחרי אין. לכלל אין בחירה, לא את הבחירה. לכלל אין בחירה חופשית. כן, נכון.
לא
רואה את
עכשיו, אני רוצה להבין מה שאני אמרתי.
לא, אמרת אין את. אמרת אין את הבחירה.
לא, אין בחירה.
אין בחירה, יפה. המילה את לא אחרי אין ולא אחרי יש.
אין לו בחירה.
נכון.
אז
בדרך כלל
אם אתה יכול להשתמש
בביטחון
הזה,
אז אם
זה דברים רעים,
הוא רוצה לעשות... נכון, אז יש גם תורה. יש גם תורה. אבל על מנת שאתה תקלוט את התורה בצורה נכונה, אתה לכתחילה צריך להאמין בנטיות שלך. איך אמר פעם רב מוטי שטרנברג? הוא אמר, כשאדם לומד תורה, הוא צריך שתהיה לו עמדה בסוגיה. עמדה משלו בסוגיה. אחרי שיש לך עמדה משלך, אז אתה רואה אם אתה מסכים עם הסוגיה, לא מסכים, אולי יש משהו שלא הבנת וכו', ואז אתה מתיישר. אבל קודם כל אתה מתחיל מעמדה. כן, אבל כדי להבין את הכתוב, צריך לזכור שהכתוב נכתב בשביל אנשים, ולאנשים יש עמדה. למשל, אתן לך דוגמה, משנה במסכת בבא בתרא. השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל כך וכך וכך. זה דבר לא מובן. אם הם רצו, אז זה תלוי ברצונם. אז למה אתה אומר להם איך לבנות? יבנו איך שהם רוצים. או? זה קושי עליו. נכון. עכשיו, אם אין לך עמדה כזאת, או אתה לא עם ערנות אינטלקטואלית, ואתה לא סומך על עצמך, אז אתה בכלל לא תשאל את השאלה הזאת, ואז אתה לא תמיד את הסוגיה נכון. בסדר?
אין דבר יכול להיות לאדם בתומך.
תומה.
התורה קבע שיש תומה ויש תרה, מה עמדה של אדם לגבי...
יש גם שם עמדה של אדם. יש, יש. זה יותר מסובך, אתה צודק, אבל יש גם חוש למופשט. כן?
זה בנה את הדברים, אבל זה לא עניין של עמדה. זה מדהים, בסדר. צריכה להיות הפרדה בין תמלת אהור, אבל...
כתוב אצל... שאמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא. עקיבא, מה לך אצל הגדה? קלח לך אצל נגעים ואהלות. ואוהלות, סליחה. אז הוא מסביר המהר"ל. אהלות. ככה אתם אומרים? אהלות? אהלות. אוהל, אבל רבים, אהלות. צהריים, נכון. אהלות. אבל זה צריך להגיד אהולות, נכון? צריך להגיד אהולות. מה ספרדים? מה זה כתוב לספרדים? רגע, אני אומר, אני מדבר על משהו תחת להה. הוא טועה שצריך להגיד הא. אני אומר שלכאורה זה לא נכון, מן הסתם זה חטף קמץ שלו.
ההורים האלים אומרים אהלו, כן, זה נכון, אבל משום מה, לא יודע למה אומרים אהלו.
אני אגיד לך למה, כי אהלים זה בסמים, נכון? מור ואהלות, הם אומרים שם בסמים. אז כדי לא להגיד דבר שיש בו טומאה, אז אומרים משהו של... יכול שזה על דרך זאת. אבל אל תגיד צהריים, זה ברור. תגיד צהריים, או מקסימום, לפי השאלה של זה, צהריים. אבל ההא צריכה להיות באו.
אם לחשוב שכאילו זה דווקא הפוך צריך, צריכים לקבל את כל
המרות
של
הרבנים, המרות
של
תורה... סליחה, אבל אני באמצע לענות לשאלה שלך. כן. אני בניתי לך. באמת? אני מצטער. לא, לא התכוונתי לפנות. כן. אז אמר לו רבי עקיבא, תלך לך אצל נגעים ואהולות או אהלות. אז מה שקרה, מסביר המהר"ל, לא שהוא זלזל ברבי עקיבא, הוא אמר לו, אתה אדם כל כך חכם שיש לך סברה לא רק בענייני אגדה אלא אפילו בענייני טהרות, שלכאורה שמה אין סברה, לרבי עקיבא יש סברה. בסדר? סליחה, מה רצה לומר? אני יכול להוריד את הסברה? תודה.
יש
לי עמדה כזאת
שאתה צריך
לקבל מרות, וצריך
לקבל,
להיות קודם
כל
מקבל
ומקבל, ואחר כך
שתהיה
לך עמדה, ולא קודם
שתהיה לך עמדה. העמדה זה לא ההפך של קבלת מרות. העמדה זה שיש כלי. אני מקבל את המרות, לא אמרתי שאני לא מקבל, אני מקבל. אבל אני רוצה להבין מה הוא אומר. הרב שלי אומר לי משהו, אני רוצה להבין מה הוא אומר. כדי שיבין מה הוא אומר, אני מוכרח להיות בעל עמדה. מובן? זה לא קשור לשאלה אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, או אם אני אקבל את הסמכות שלו.
איך אני יודע?
זה בתוך עצמך.
אני לא יודע אם אני מכיר את כל השיקולים
שעובדים
מאחורה,
אני
לא
יכול להביא האמת. נכון. אף אחד לא ביקש ממך לכוון לאמת. עד רבה, כדי שתדע מהם השיקולים שעמדו מאחורי זה, אתה צריך לראות איך אתה היית אומר, וכשאתה רואה שהטקסט אומר הפוך ממך, אז אתה מתחיל להבין שיש משהו אחר. או? זאת אומרת, זה תמיד כשעומדים גמרא, למשל. אז כשעומדים גמרא לא מאמינים. כלומר, אנחנו חוקרים כאילו אין אמונה. אנחנו מאמינים כאילו אין חקירה. כלומר, אם אנחנו מתכוונים ללמוד, אז אנחנו חייבים לשאול כל השאלות שבעולם, כדי להבין למה זה ככה. מי אמר? אז תראה, יש שיקול שאתה לא מבין, זה תגיד בבית הכנסת, בדרשה. אבל כשאתה בא ללמוד בבית המדרש, אז מה שאתה לא מבין, אתה באת לבית המדרש כדי שתבין.
בבקשה.
זה בכל דבר, כל דבר שאתה לומד. ברגע שאתה לומד, אז מטרתך היא גם להבין. ברור שהשלב של הקושיה הוא בא אחרי קודם כל שלב ההבנה. אתה לא יכול להתחיל להקשות לפני שהבנת קודם כל מה נאמר. והמה נאמר, זה לפעמים יכול להיות לימוד רחב בפני עצמו. יש לך קושיה על פסוק, אבל קודם כל מה הפסוק אמר. אחרי שתבין מה הוא אמר, יכול להיות שכבר חלק גדול מהקושיות ממילא לא תצמחנה. זה אינם בטלות מלא. זה מה שאמרו, הסקט ושמע ישראל, הס ואחר כך כתת. כן.
התזה
הזו שצריך
קודם כל את העמדה של
האינדיבידואל,
אחר כך, האם בהלכה, אם אני לוקח ספר
הלכה
וקורא
הלכה,
זה פה...
הלכה זה לא קורה, זה בדיוק השאלה שהוא שאל, שאלת הסמכות. ההלכה זה לא כדי להתווכח. אתה יכול, תלוי, יש ללמוד הלכה ויש לעיין בהלכה, זה שני דברים שונים. ללמוד על ההלכה, אתה צריך, זה אסור, זה מותר. זה לא ביקשו ממך להסכים, לא להסכים, זה כפוי עליך. אבל אחר כך יש גם לימוד איך הגיעו לדבר הזה. והגמרא, הראשונים, הפוסקים, האחרונים, ואז אם אתה לומד זה כראוי, אתה גם יכול להגיע למצב גם שאתה תפסוק אחרת ממה שלמד. כן, זה גם אפשר. כן. ברור שאם לא כן משיבה לנו ללמוד. למה לא? אם אתה תניח לך?
אני מדבר בשלב הקודם.
יש הלכה פסוקה. כל עם ישראל נוהג לפי הלכה פסוקה מסוימת. אתה בא, בודק. בעצם מאיפה צמחה ההלכה הזאת? אתה בודק במקורות, בראשונים, הסברות, מתעניין, משקיע בזה. אתה מגיע למסקנה שבעצם האופן שבו נוהגים את ההלכה הזאת הוא בטעות. אז אם אתה בעצמך רב, אתה תפסוק אחרת ממה שכולם עושים. זה דבר אחד. אם אתה לא רב, אתה תלך לרבנים ותשכנע אותם שזה בטעות. אם הם ישתכנעו, ישנו את ההלכה. הרי זה דבר שנעשה בכל יום. כן? הרי בשביל מה לומדים? כדי לברר את האמת. אנחנו לא נושאים פנים לשום אדם שבעולם, יהיה מי שיהיה. אם האמת איתך, כלומר, אתה הוכחת שזאת האמת, אתה לא יכול לוותר.
זה קצת מוזר בתפיסת עולם
כן, בבקשה.
זה משהו ש...
גם.
אני חי איתו יום יום.
כן.
נקדרה הלכה, קברו ראשונים לפניי, אין לי מה לדעת שם.
זה לא נכון. אז זה פשוט לא נכון. אז זה לא שאנחנו בקלות נחלוק על הראשונים. עד שאדם חולק על הראשונים, הוא צריך לטבול 30 פעם במקווה, והוא צריך גם שהוא לבדוק שבאמת הראיה שהוא מביא היא ראיה אמיתית. אבל אחרי שהוא עשה את כל זה, והתברר לו שהראיה שלו היא ראיה אמיתית, אז יחלוק גם על הראשונים.
ככה נגיד, אבל בסדר, זה כבר 700 שנה הלכה בישראל, ככה כל
עם ישראל נוהג. לפעמים אומרים, הנח להם לישראל. כלומר, למרות שאנחנו יודעים שלא ככה דין, אנחנו בכל זאת משאירים את זה.
אבל זה לא מתנח להם, אנחנו אומרים שזה אידיאלי.
לא, לא, אני אתן לך, לא, לפעמים גם זה שעם ישראל באמת עיוות את ההלכה, יש לזה גם כתפקיד. אתן לך דוגמה פשוטה. הלכה שהיום כולם עושים אותה למרות שהיא לא אמת. שכשיש כהן בבית הכנסת, מעלים אותו גם אם יש את הנפחה. נכון? לפי ההלכה המקורית בגמרא זה בטוח לא נכון הדבר הזה. אם יש את הנפחם, הוא עולה ראשון, נקודה. יהיה פה 30 כהנים מיוחסים, לא אכפת לנו. אבל עם ישראל לא נוהג ככה, ואת זה הוא עושה כבר 1,000 שנה. השאלה היא, למה? לא, זה בטעות, מה?
לא,
לא. אנחנו יודעים שהוא את הנפחם, ואנחנו יודעים על הכהן הזה שהוא לא יודע לקרוא. בסדר? אבל הסיבה היא אחרת לגמרי. כלומר, ברור שזה טעות. השאלה היא מה רוח הקודש של האומה בזה. רוח הקודש שבזכות ההלכה הזאת, היסוד של הכהונה לא נשכח מן האומה. בסדר? לפעמים, אז גם הטעויות יש להם תפקיד.
אולי לא מתאים מספיק מה המשמעות
של כל? מה אתה מתכוון לומר? שבאמת צריך לעלות
לתפקיד?
כן, אבל זאת לא ההלכה, מה אני אעשה? תסתכל בגמרא, יש סוגיה במסכת מגילה. וזה ברור לחלוטין שמה, שאם יש להם חכם, כהן לא עולה. אז לא נוהגים את זה, וזה בזכות הטעות ההלכתית הזאת, אז נשמר יסוד הכהונה באומה.
כתר התורה מעל לכולם.
נכון, יהיה דוגמא. לוי נותן לי הידיים לכהנים, זה מהזוהר. המקור הוא בזוהר. מובא לידי בית יוסף, משהו אחר. זה לא טעות. כן. הוא על ידי מקור.
כן,
מה זאת אומרת?
הוא הרבה פעמים בהלכה שאומרים וכן כתב זה וכן כתב זה, והם פוסקים בגלל שאור. למרות שיש ספרה לכאן וספרה לכאן. לא מה שהפוסק אומר, אני פוסק בגלל שזה מה שנראה.
לא, לא. בדבר שבו יש סברה שקולה, שאפשר להגיד לכאן, אפשר להגיד לכאן, אז אתה מכריע על פי הפוסקים. או? זה גם סברה. כלומר, זה שאתה רואה שמגמת הפסיקה בישראל היא לפי סברה א' ולא לפי סברה ב', זה אומר שהיא הסברה העיקרית. לא שהסברה האחרת הדחויה היא לא נכונה. היה אפשר שיפסקו כך. אבל מכיוון שמצאנו שרוב הפוסקים נטו אל הסברה האחרת, אנחנו הולכים לפי דברי. אבל זה לא ימנע, למשל, שבקהל זה או אחר, יפסקו כהסברה האחרת. מצאנו הרבה פעמים דבר כזה.
יש.
יש הרבה דבר. זאת אומרת, יש הרבה, כתבו על זה הרבה. גם הרב קוק כתב על זה בשמונה קבצים. שיש עניין בדבר הזה. יום השואה, הנה דוגמה. יום השואה זה נגד ההלכה, נכון? הרי לא עושים אזכרות בחודש ניסן. פה אתה עושה אזכרה לשש מיליון אנשים, אז ברור שזה לא בסדר, נכון? ואף על פי כן לפי הקבלה זה צריך לצאת. כן, אני יודע, הרבנות תקנה עשרה בטבת, וזה היה לחץ של בן גוריון על הרבנות הראשית, בסוף הרבנות נכנעה, וקבע יום השואה בכבזיין בניסן. ואז אנחנו כן עושים משהו בכבזיין בניסן, נשום על תפרוש מן הציבור, שגם זה הלכה, כן? שאסור לפרוש מן הציבור. אבל אם כבר עם ישראל נוהג, ואפילו שיהיה באיסור, אז יש לזה משמעות. בסדר? ככה אמר לי הרב גץ, ראש ישיבת המקובלים בתל. הוא אמר לי שלפי הקבלה יש משמעות ליום הזה. כן.
כשאדם עולה לתורה, כן. הוא בא לכיתת התורה.
נו.
משום מה, כולם נוהגים, חוץ מידע, כולם נוהגים, לא
להסתכל
בספר התורה.
לסגור, לראות את המקום, לסגור
ולראות
את המסעות. אני מסתכל,
מה? או, מישהו שההלכה אומר שכן.
אני לא יודע, כאילו זה אפשר.
למה כל ישראל עושים את זה ככה?
טוב, אתה יכול להכניס להיכנס לפרטי הסוגיה הזאת? יש שם לפחות ארבע דעות. ורק בסוגיה הזאת.
אבל זה משנה. אחת מהן אומרת שלא לסכן.
כן, זה יום להיות. כן, בן איש חיים.
אני חושב שזה
שולחן הרוק, שכן מתגיד במדיקה. בסדר, אני יודע. אני מסתכל. כן, אולי מסתכלים עליי למה אני מסתכל, אבל אני מסתכל. כן. טוב. איפה אנחנו? האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. זה מעניין. אם אדם אומר, אני מתבייש מעצמי, באיזשהו מקום זה כפירה. כי אתה בא בטענות לריבונו של עולם שעשה אותך כמו שאתה. אם ריבונו של עולם עשה... מה? אם אתה מדבר על עבירה, אני מבין. אם אדם מתבייש מן העבירה, זה בסדר, אולי על זה אני מדבר. אדם מתבייש מהזהות שלו. כלומר, יש לפעמים נטייה כזאת לסבור שהזהות שלי איננה לגיטימית. אז זה נאמר, לא הביישן למד. כן, הזהות שלי היא לא חוטאת. אני מה שאני. יכול להיות איזשהו תסביר פסיכולוגי, יכול להיות איזשהו תסביר פסיכולוגי כזה, שבו האדם מבקש לגיטימציה לעצם היותו. זה לא נורמלי, כן? אז זה יכול להיות. אבל כשבא מצב כזה בנפש, בעצם זו כפירה. כלומר, כי אם ריבונו של עולם עשה אותי מה שאני, סימן שיש משמעות לקיום שלי. אני אהוב לפניו.
זה נורמלי, אבל זה עובד, אם זה עובד,
אז מה? בשביל זה אני מדבר. אם זה לא היה רווח, לא הייתי מדבר. יש אפילו בחברה המערבית, לפעמים יש תחושה כזאת, שאם אתה לא מעמיד את הלגיטימיות של עצמך בספק, אז אולי אתה לא בסדר. זה אגב דבר בין אירופה לאמריקה. באירופה, אם אדם הולך לפסיכולוג, אז הוא מסתיר את זה. לא נעים, יש לי איזה בעיה, הלכתי לפסיכולוג. באמריקה, אם אדם לא הולך לפסיכולוג, אז חושבים שהוא לא בסדר.
זה לא
עורך דין. מה?
זה לא עורך
דין. לא עורך דין.
אבל זה נמצא בכל המקומות. יכולים לצאת גם בבית המדרש, בכל מקום.
לגיטימציה עצמית של אדם
צריך.
זאת הבעיה. על זה אמרו חכמים, לא הביישן למד. ביישן, זה בא מהמילה בושה. בושה, מבחינת השורש, זה דומה לארמית בישה. מה זה בישה בארמית?
רע.
זה שורש הרע. לכן כשאדם הראשון היה בגן העדן, נאמר ולא התבושה שם. עוד לא היה הרע. כן. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. ואות מן התורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור. כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגרחול אחד אין מידה וקצב. מה? גם כן אין מידה וקצב, סתירה. גם כן אין מידה וקצב. זאת אומרת שהיום בכלל רואים את זה אפילו בתחום הפיזיקלי, שכאשר חודרים אנחנו לתוך מעמקי החומר, חלקיקי היסוד, אנחנו פוגשים כבר לא חומר אטום, אלא אנחנו פוגשים אנרגיה אינסופית בכל נקודה ונקודה של ההוויה הפיזית. כלב החומר בתחום הרוחני. כי אפילו להתפשטות הרוחנית של כרגרחול אחד גם כן אין מידה וקצב, ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו.
מרוח
כן, כלומר כשאתה מגיע לעומק החומר אתה פוגש רוח. זה לא שני עולמות מקבילים ונבדלים. כן, אז אתה מגיע גם לרוח. זה בכלל היום לפי ההתפתחות של התפיסה המדעית בתורת הקוונטים למשל, אז אנחנו רואים שיש השפעה של מחשבת האדם על המציאות. אנחנו יכולים גם לראות שמהות החומר נעלמת מאיתנו. כן, אני לא יודע מה זה גל, כן? אם המציאות, אם אנחנו חיים בעולם של גלים, אז אני לא הבנתי מה הממשות החומרית של הגל. או? מה, גל? אף אחד לא יודע. זה כמו למשל, בפיזיקה משתמשים בכל מיני מונחים ללא הגדרה. למשל, אנרגיה. זה מושג בסיסי בפיזיקה, נכון? אנרגיה. תמצא לי פיזיקאי אחד שיש לו הגדרה לאנרגיה. תקבל 100 שקל. כתבת את זה בנוסחה. נו, אז מה?
חום
זה סוג של אנרגיה.
זה
סוג של אנרגיה, החום. אבל מה ההגדרה של אנרגיה? אז היום מסיבות טכניות, כלומר אמפיריות, משתמשים בהגדרה אנרגיה, כוח לעשות פעולה. מה? לא, לא מקור. לא. אנרגיה פירושו, ככה משתמשים בדרך כלל, הכוח לעשות פעולה. אבל גם זה לא מוגדר, מה זה כוח? החלטת המילה במילה בעצם. אז אומרים שכשאנחנו חוזרים אל שורשי החומר, אנחנו חוזרים למושגים רוחניים.
אבל לא
ממש
הפין.
כן?
אם אתה רואה את הפואנטים, אז אפשר
לדעת
מחשבה שלו משפיעה על
הסיבה הזו. כן. בהזרימה של אלקטרונים וכדומה.
מי
מביא את זה? תקרא, יש ספרות פופולרית על תורת הקוונטים. תקרא. יש לך דוגמה יותר פשוטה. יש לך דוגמה יותר פשוטה. אני רוצה לדעת מה הטמפרטורה של כוס תה. אז מה אני צריך לעשות? מכניס מדחום, נכון? על בגלל שהכנסתי את המדחום, אני כבר שיניתי את התנאים. אז אני כבר לא יכול לדעת את הטמפרטורה. אבל נגיד שאני רוצה לדעת מה הטמפרטורה של כוס תה שיש בו מדחום. נגיד. אבל אני משתמש כדי לדעת את הטמפרטורה הזאת בעיניים שלי. ואני מסתכל על גובה עמוד הכספית. זאת אומרת שגם אני חלק מהניסוי. כלומר, הניסוי הוא לא עומד מחוץ לי, אובייקטיבית, אף אני, עם הסובייקטיביות שלי, חלק מן המערכת הניסויית הזאת. אני יכול שאני כן משפיע על חומתם. אני ודאי משפיע על הערכת המציאות. אולי גם בתור פועל. הרי אני, המחשבות שלי הם חלק מהמערכת, למה שהם לא יפעלו? תלדה.
אמפתיה משפיע על המחשבות?
בוודאי. נכון. טוב, עובדה. כן, הרי אנחנו פועלים בשלושה מישורים. בידיים, ברגשות, באיברים, ברגשות ובמחשבות. כן? וככל שזה יותר מופשט, ככה המרחב של המחשבה, המרחב של הפעולה יותר גדול. אני בידיים שלי יכול לפעול עד מרחק מסוים. בדיבור שלי וברגשות שלי אני יכול כבר לפעול הרבה יותר. הרבה יותר חזק ממה שידיים פועל. ועדי המחשבות, אין שם שום עיכוב, אין שם שום עיכוב חומרי. אז מחשבה פועלת על מחשבה.
איך היא פועלת
המחשבה?
היא נמצאת בתוך איפה שהיא נמצאת. לא. איך היא יוצאת
החוצה מהמושג הראשי? למה? עולם המחשבה הולך ומתגשם בתוך המוח שלך.
בתוך דיבור היא מתגשמת. בתוך מחשבה היא
מוכרת.
מי שמעביר לך מחשבה,
אתה שומע אותי? נגיד ככה. אם אתה תהיה שמח, פתאום אתה תגלה שהרבה אנשים מסביבך יהיו שמחים. אם אתה תהיה עצוב, אתה תראה שהרבה אנשים מסביבך יהיו עצובים. זה פועל. עובדה. ההחלטה הרצונית החזקה של האדם גם כן פועלת על סביבתו. אז אמר לך סיפור אחד.
זה לא כל דבר מה אתה נפעל, כי אתה בצמחות, אתה משפיע
עצמך לצנח,
אתה רואה את שמחה של אנשים.
לא, אני מחליט. לא, אני רואה אנשים עצובים, אני מחליט לצנח.
זאת אומרת, יש גם שמחה וגם העצב.
זה רצוני. זה רצוני. זה רצוני. השאלה, אבל אני יכול לשנות את זה. יכול לשנות את זה. זה גם מה שאנחנו עושים בתפילה. התפילה זאת פעולה של הרצון, יותר מאשר של המחשבה. הפעולה של הרצון משנה את העולם. הנה, יש בן אדם חולה במיטה, אני מתפלל, עכשיו הוא בריא.
מה הרצון שלך?
הרצון שלי זה הרצון שלו. עשה רצונך רצונו.
אבל לא יכול לקבל, לא יכול לקבל את זה.
גם הרצון שלי אני יכול לקבל ולא לקבל.
לא שאם אני רוצה, זהו, הוא בריא.
אם אתה מתפלל כראוי, כן, אז הוא יהיה בריא. אז מעקבים, אז תראו, תסיר את המעקבים, זה יפעל. למה זה לא פעולה ממך?
זה לא שבגלל שאני רוצה, יש כאן
התערבות
של הקדוש ברוך
הוא. המתאימה, המקבילה באופן מדויק לרמת הרצון שלך.
זה הרצון
שמרפא? כן. כי הרצונות מחוברים. כן. גם החולי שלו הוא פעולה רצונית.
שלו.
לאו דווקא שלו. הרצון שבהוויה הוא מתרגם גם למעשים, יכול להתרגם למחלתו של אותו אדם.
הרצון שלי זה הרצון של הקדוש
ברוך הוא. כן, ודאי, שנאמר עשה רצונך כרצונו. אבל השאלה היא ככה, מה המוסריות של התביעה הזאת? למה אני צריך לעשות רצוני כרצונו? משום שרצוני באמת אינו אלא רצוני. כן. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם, הוא עונה עליון כולכם. מה אתה אומר?
רצון טוב, חלק אדם במוצר.
אה?
חלק אדם במוצר.
זה למי שלא בסדר. זאת אומרת שהיה מקום לדבר הזה. אני אמרתי, כשהתנהגתם כמו שהתנהגתם, אז הפסדתם את המעלה הזאת. אבל זה לא שזה לא קיים. שהרי נאמר על הדיינים, נאמר אלוהים לא תקלל. זה נאמר על הדיין, לא? כן.
השמחה שאני מוכן לחוצה,
אז אני יודע, זה ישפיע. אז סיפור אחד, סיפור אחד, כל פסיכולוג יודע. סיפור אמיתי, שסיפרה לי פסיכולוגית אחת. בחור אחד, בן 16, רוצה ללמוד, רוצה לעשות רישיון אופנוע. ההורים אומרים, אתה לא תעשה רישיון אופנוע. כל יום רבים, כל יום זה מסתיים בבכי, בטריקת דלת, ואתם לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה צעיר מדי. יום אחד הבחור אומר לעצמו, למה אני רב איתם כל יום? אני אעבוד קצת אחרי הצהריים, אעשה קצת כסף, אלמד בעצמי, אעשה את הרישיון, וזהו. מגיע הביתה עם ההחלטה הזאת בלב. האב פותח את הדלת, אומר, נו, מתי אתה מתחיל ללמוד? הרישיון. הוא לא יודע, אלא זה משודר לו. בסדר? זה אפשר, זה הביא דוגמה אחת, אני יכול להביא לכם לפחות 40 כאלה. בסדר?
מתוך כל
הביקורים
שהיו,
לא, הרציונליזציה.
לא
רציונליזציה. לא, אתה לא מבין שהרצון זה מהות האדם, ולכן רצון פועל על רצון.
השם דיברו על זה.
לא, מה פתאום. גם בלי שדיברו על זה.
זה פעם שמעתי רב שאומר,
נכון, זה בדיוק זה. כן, כתוב בגמרא, אם, על הפסוק, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לו יהיה אחר. אז אומרת הגמרא, אולי אנו מחכים, והוא אינו מחכה. אז הגמרא, לא, לכן יחכה השם לחננכם. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא מחכה. שואלת הגמרא, מאחר ואנו רוצים והוא רוצה, מה מעכב? אז קודם כל, אתם השאלה זה מעניין, זאת אומרת שהרצון הוא הקובע. אנו רוצים והוא רוצה, מה מעכב? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. מה זה מידת הדין? שמעתי פעם את תלמיד חכם שהסביר, זה שאנחנו לא באמת רוצים. אם אתה נגיד, באמצע הלילה מאיר בן אדם, תגיד, אתה רוצה שמשיח יבוא? כן, ודאי. אתה רוצה בית המקדש בנוי? הנבואה? עם ישראל כולם פה? אתה רוצה? ודאי, אני רוצה. אתה רוצה שלום בעולם כולם? כן, רוצה. אתה מוכן לעשות משהו בשביל זה? לא, אני רוצה לשאול. זה מה שאתה לא באמת רוצה. יש הבדל בין ההצהרה לבין ההשלמה האמיתית עם הרצון.
למה אדם לא יודע להשתמש במחשבה כמו שהוא יודע
להשתמש באדם? ודאי שהוא יודע להשתמש במחשבה, זה מה שהוא עושה כל הזמן.
הוא לא תמיד יכול לשלוט עליה.
הוא תמיד שולט עליה. כל אדם שולט במחשבות שלו.
אנחנו לא מתחת את זה
לא? לא, הוא מספר לעצמו שהוא לא שולט.
הוא
מתחת את זה,
זה לא אומר המעשים שלנו, הפעולות...
לא, לא, לא. לא דווקא. הדין זה עיכוב. אז מה העיכוב? זה שאנחנו לא רוצים. עובדה, הגמרא אומרת, רוצים ורוצה זה היה צריך להיות מספיק. לא כתוב תשובה מעצמי טובה.
מה של השינה?
כן. השינה?
אילו היה יודע שהוא יכול להיות רציני, יש כיסוי, אולי
הוא
אומר, אני רוצה לישון.
יכול להיות. אתה מלמד זכות על ישראל, בזכותך יבוא המשיח.
אם
אתה מסביר שגם החוסר רצון שלו זה רצון, זה בסדר.
חוסר רצון אולי תוצאה
של סקפטיות. מסיבות מקילות, אתה אומר. אבל עובדה, למעשה הוא לא רוצה.
אני חושב שלמעשה הוא רוצה, רק הוא לא סומך, הוא לא בטוח, הוא לא...
אז אנחנו אומרים אותו דבר. אבל אם היית אומר לו שהשטרות שלו מתחת לבלטה הולכים להישרף, אז הוא יקר. נכון? נכון. טוב.
זה כמו שאת התורה והמצוות עם כל הכל לא עכשיו. אני רוצה וזהו.
זה תרגום. תורה והמצוות ומעשים טובים הם התרגום של הרצון. לכן, אומרת הגמרא, נאנס אדם ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כי מה שחשוב זה הרצון. עכשיו, אם אדם לא היה אנוס, הוא רצה לעשות את המצווה ולא עשה, אז זה סימן שהוא לא רצה באמת. אבל אם הוא נאנס, זאת אומרת, מגורם חיצוני נמנע ממנו לעשות, אין בכך כלום. כיוון שרצה לעשות, כאילו עשה.
אבל
מה אכפת לנו?
זה מצווה,
אנוס החמנה פטרי, למה פטרי?
איך הדבר הזה לא קורה? אני רציתי לעשות איזה משהו ולא עשיתי, זה לא נעשה.
לא אמרנו שנעשה, אמרנו כאילו נעשה.
מה נעשה כאילו?
כאילו זה עוזר שההתעצמות של האישיות שהמעשה הזה מביאה, ההתעצמות הזאת קיימת בכל דבר.
אני רוצה לקנות אותו, נעשתי,
לא, אבל מה שההחלטה הרצונית שלך, לא נגיד, כשאתה מחליט לקנות אוטו, קורה לך משהו בנפש. כן? כלומר, מעבר מן המצב של לא רצית אוטו והמצב שבו החלטת לקנות את האוטו, זה שינה משהו באישיות. והשינוי הזה באישיות הוא אכן חל בין שקנית ובין שלא קנית.
רק שינוי באישיות.
מה זאת אומרת? שינוי באישיות זה הכל.
יש עוד משהו? האוטו לא נמצא בחדש.
לא אמרתי שהאוטו נמצא, לא חשבתי שהאוטו נמצא.
אחרי זה באישות הוא ידע שעכשיו הוא לא
קנה. גם למשל אדם נאנס לו להניח תפילין, אני לא חושב שהוא נניח תפילין, לא
חושב.
לא יודע, אני לא מדבר על השכר. הגמרא לא מדברת על השכר. כשהגמרא אומרת מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, היא לא מדברת על השכר. אלא הפעולה. הפעולה הנעשית בעולם, היא כבר נעשית.
לא,
לא.
לא,
לא. גם הפעולה של הנחת התפילין לא נעשתה.
אתה לא רוצה בכל זאת עשית.
מה אתה מתכוון?
אתה לא רצית לספור.
עכשיו
אותך כמה יום לעובר אמרת לו,
למה? רציתי. עובדה, אמרתי לו את המספר. זה נקרא לספור.
נכון, אבל לא רצית.
למה? רציתי, עוד איך. עובדה שאמרתי לו.
רצית לומר לא, אבל אתה רצית לבד לספור, רצית לברר.
כי זה המעשה הנדרש. כי זה הרצון הנדרש. אבל אם אני למשל גרמתי למישהו על ידי שהזזתי לו את שריר הלשון לומר היום כך וכך לעומר, אז הוא יכול כן לברך ולומר.
זה
לא היה מעורב, כן, לא היה מעורב איזה רצון. אז מי זה הוא? זה הרצון שלו.
בסדר, פה הוא בפירוש, אני אומר לך עכשיו עניין
כי אתה רוצה?
אני לא רוצה לעבוד.
זה לא נכון, זה נקרא רוצה. אתה רוצה לומר את המספר הזה, עובדה אתה אומר אותי.
שהוא ידע.
השאלה, אז אתה רוצה לומר.
אני רוצה אחרי זה לברך.
לא, אבל אתה ספרת. אבל ספרת.
אתה יכול להגיד, לדבר בלי לרצות. הנה, אני לא מניח תפילין, כי אבא שלו עומד עם הקל, אז הוא מעלה לך לדור כאילו...
אתה רוצה, כשאתה אומר מי שאתה רוצה.
לא נהיה.
הוא מניח תפילין, כי אבא שלו עומד עם הקל. אז מה השאלה?
לא רצה להניח תפילין,
ודאי שהוא רוצה. עובדה שהוא הניח.
לא, פחד.
אז זה סימן שהוא רצה. הוא רצה להיכנע לפחד הזה. הוא העדיף להניח תפילין מאשר לקבל מכות. יש אדם אחר שהוא בעיקרון מוכן אפילו למות ולא להניח תפילין. זאת אומרת, יש יכולת באדם להתאבל. מה?
כשרות וניחול לתפילין כאילו להניח.
נכון. כשרות או וניחול לתפילין זה לא נקרא שהוא הניח. אבל אם... כי הוא לא, הוא אומר, אני לא רוצה, תפסו לו את היד, מה הוא יכול לעשות? אבל אם, בגלל שהוא פחד מן המכות, הוא נהיה תפילין, זה נקרא שהוא רצה. הוא רצה את זה במקום המכות, אבל הוא רצה. ככה הלכה, לא? ככה אני חושב. טוב. פנה. ולא יכילו, אני בסוף פסקה ב', כן? ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה ומשולבים בדעה וגבורה נורא שבקרבו. וקל וחומר, העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בבטחה. אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. מה הוא מתכוון כאן? יש איזה רקע לדברי הרב. נדבר על הציונות, כן? הציונות היא התנועה הגדולה בזמנו של הרב, שמקיפה את כל העם. אז הנחת יסוד של הרב, אם יש תנועה שמקיפה את כל העם, אז זה סימן שזה בעל משמעות. נכון, תמיד יש כאלה שלא. רוב זה כמו כל. כן, גם אם זה לא לשם שמיים. ברגע שזו תנועה כוללת, אתה לא יכול להגיד שזה סתם. יש לזה משמעות. מה, כן. נכון. אז לכן צריך בירור בדבר הזה. לאו דווקא, אבל יש לזה משמעות, ואתה לא יכול לבטל את זה, לומר שזה לא חשוב. כן, למשל, התופעה של החילוניות. בזמנו של הרב קוק קרה משהו בעם ישראל, רוב עם ישראל שהיה דתי הפך להיות חילוני. כן? בזמנו של הרב קוק זה קרה, המעבר הזה. אז הרב אומר באורות, אתה לא יכול לומר על תופעה שהיא מקיפה כל כך הרבה אנשים, שהיא סתם מקרית. כן? תמיד היו עוברי עבירה, אז גם היום יש עוברי עבירה. זה מוכרח להיות שהתופעה הזאת מלמדת משהו, איזו תביעה בנפש שצריכה לבוא לידי רביונה דרך ההידרדרות הזאת. הלאה. תראה, מה זאת אומרת שלילים? אם לעשות את זה, לא, לא צריך לעשות. אבל זה קיים.
מה
אם הוא באופן אישי, החשבונות של מידת הדין יבואו אחר כך. ואז צריך לבדוק כל אחד ואחד, באיזה מידה הוא היה אחראי או באיזה מידה לא היה אחראי. זה כבר שאלה פרטית. אבל כשאתה בא להתבונן בתופעה, אתה צריך ללמוד, אם אתה רוצה להתמודד איתה באמת, אתה צריך ללמוד מה המשמעות שלה ומה היא באה לחדש. אם אתה לא תדע מה היא באה לחדש, אתה לא תוכל גם להילחם בה. היא באה בשביל משהו אמיתי. מה אתה אמרת? הרפורמים, אותו דבר. כל תנועה גדולה בישראל, היא באה לתבוע משהו. והתביעות של הנפש, גם כשהן תביעות רעות, יש בתוכן איזשהו גרעין אמיתי, שכל זמן שאתה לא חושף אותו, הוא אדרבה נותן כוח לנטייה הרעה. אתה תחשוף מהו הגרעין האמיתי, תוכל להתמודד עם התביעה הזאת, ממילא כל הכוח של המתנגד נופל. לכן, לא צריך להגיד בוויכוח עם האדם השני במה הוא לא צודק, כי זה לא יעזור, אלא אתה צריך להגיד לו במה הוא כן צודק. ואז הוא יבין שהוא טעה כשהוא חשב שהוא צודק.
זה
עניין שהוא תלוי בי, זה אני אמרתי, זה תלוי כל אחד ואחד. זה תלוי, גם לרשעים יש תפקיד. אבל הם רשעים, אבל הם רשעים. נכון. ומה אתה אומר? אז מה החלק הטוב שבתביעה הרפורמית? החיים. הם דורשים את החיים. הם לא יודעים איך לתרגם את זה, אז הם עושים שטויות, אבל הם טובים את החיים. כן? אז אם זה היינו באמת דורשים את החיים, הרפורמים לא היו כן. כן?
נכון.
תקרא לזה בדיעבד, אם אתה רוצה. הביטויים של המושגים בדיעבד ולכתחילה הם מושגים שאני לא יודע להשתמש בהם, ואני אסביר גם למה. כי תגיד שדבר הופיע בעולם בדיעבד, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. נכון? זאת אומרת שריבונו של עולם הוא ידע שהעולם בסוף יגיע לבדיעבד, אז הבדיעבד זה הרצון. לכן קשה לומר בדיעבד לכתחילה, אני לא יודע מה זה אומר. גימל, זה כן עולה, יש איזה כן משמעות למגודיים האלה כשאתה בא לשאול רב. כלומר, אתה בא לשאול הלכה. זאת אומרת, כבוד הרב, מה הדין? אז אני חייך, תחילה ככה בדיעבד ככה. זה כן. זה כמו משל, אנשים שאלו אותי, האם יותר טוב חילוני בארץ ישראל או דתי בחוץ לארץ? השאלה הזאת היא אידיוטית, למה? נכון. זאת אומרת, אם אתה בא לשאול את הרב, את הרב, אתה בא לשאול רב, אז הרב צריך להגיד לך את הכל, צריך להגיד לך גם להיות דתי וגם להיות בארץ. אבל אם אתה שואל מצד ההנהגה האלוהית, האם הקדוש ברוך הוא מעוניין יותר בזה או בזה, אז זה כבר שאלה אחרת, אז יש מקום כן לענות. שאולי הוא יותר מעוניין בזה, יותר מעוניין בזה, מה? עובדה, כן, אבל השאלה מה הכיוון? שאותו הוא מקדם, האם ריבונו שלנו מקדם יותר את זה או מקדם יותר את זה?
זה המציאות
שקורה? כן, למשל יש הלכה באיזה. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא ברובה, ולא בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. עכשיו אני שואל, מה אכפת לי רובה ישראל או רובה גויים? מצד ההשפעה, זה הכוונה. כלומר, אנחנו אומרים, עדיף שתתמודד עם הסכנה שיש בריבוי עובדי עבודה זרה, אבל תהיה בארץ ישראל, אשר בריבוי, בהשפעת, מה שתהנה מהביטחון של ההשפעה הטובה של רובו ישראל. זאת אומרת, מה זה בא לומר? שוודאי שלא אמרו לך להיות חילוני בארץ. לא אמרו לך. אבל אנחנו יודעים שאם כולם יקיימו את ההלכה הזאת, אז בסוף יהיו הרבה חילונים. על יסוד זה פסק הרב צבי פסח פרנק, זכר צדיק לברכה, היה בדין של ירושלים, הרב של ירושלים. שאלו את הרב פרנק, מי ששאלו אותו היה הרב שלמה זלמן שרגאי. שלמה זלמן שרגאי. הוא היה בסוכנות, נכון? הוא היה אחראי על עליית יהודי עיראק. באותם הימים עלו צעירים במסגרת עליית הנוער. לא זוכר, אני לא הייתי שם. ובאותם השנים, אותם צעירים שבאו בלי ההורים, היו צריכים להתחלק בין הקיבוצים. לפי איזה מפתח? מפתח מפלגתי. יש רוב למפאי בכנסת, יש מיעוט למזרחי, אז הרוב היה הולך לקיבוצים של השומר הצעיר, ומיעוט לקיבוצים דתיים של, של הפועל המזרחי. ואז שאל הרב שרגאי שאלה להלכה את הרב פרנק, האם להעלות אותם לארץ או לא, כי אם הוא יעלה אותם לארץ הוא יודע בוודאות שכמות רבה באמת תפסיק לשמור תורה ומצוות ותחיה אצל אחיו. כן, זה היה ידוע, זאת אומרת זה היה ברור הדבר הזה. הרב פרנק פסק להעלות אותם על יסוד דברי הרמב״ם האלה. כן, ודאי תקפים. כן, כלומר אנחנו לא עושים חשבונות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם כל אחד ואחד מן העולים האלה היה שואל, כשמגיע לקיבוץ השומר הצעיר, היה מתקשר לרב פרנק ואומר, כבוד הרב, יחלל שבת או לא? מה יענה לו הרב? אל תחלל. הרב פרנק
לא מגיע
בהלכה
שלו לגבי
הטעם
עצמו, אם הוא שובר או לא שובר,
הוא שומר. ודאי, זה מה שאני
אמרתי.
לכן אנחנו שותפים לפעמים לתהליכים שבאופן כללי יגרמו אפילו לירידה בשמירת תורה ומצוות, בגלל שכך ההנהגה האלוהית מעוניינת. למרות שאם אתה בא ובלענת על השאלה של הפרט, ודאי אתה צריך לחזק אותו בקיום התורה והמצוות.
כמו מנשה, אבל הפסק של הרב...
כמו מנשה? שמה? הבנים של חזקיהו, כן, בדיוק, כן.
אני אומר שהפסק הזה הוא קצת בעייתי, שהוא לא כל כך נשאר על ה... למרות שהוא אמר שהוא נשען על ההלכה הזאת, אבל זה לא אותו דבר.
למה?
שהוא נמצא אצל ההורים שלו, זה לא אומר ששם הוא יהפוך להיות
מילוני. אבל הוא לא עולה לארץ.
אלפיים שנה אני שואל
שם פה. אבל הוא לא עולה לארץ.
מה?
הוא לא עולה לארץ.
בסדר.
וההלכה היא שהוא יעלה לארץ.
אבל מה
ההלכה
אמרה? ההלכה אמרה לעולם יתור אדם
בארץ ישראל.
בארץ ישראל, גם אם רוב הגויים, ועל ידו בחוץ לארץ.
נכון.
אבל עכשיו לא מדבר על המעשים שלו.
למה?
שהוא
שומע תורה ומצוות. אבל מה אכפת לי? מה זה משנה רובו גויים או לא רובו גויים? בגלל ההשפעה שיהיה לזה. אז זה מדבר.
בסדר, אבל פה לקחו ילדים ממקום שבו
ההשפעה
אין
לה
עם השפעה על היהודים.
אני לא אמרתי שהשומר הצעיר היה בסדר.
לא, לא, הגעתי. אני מדבר על ההלכה.
אני חושב שאני לא אוהב.
תהיה את הבעייתי. ההלכה הייתה בעייתי.
בעיניך, כלומר אם אתה חושב שההלכה יש לה רק שיקולים דתיים, אתה צודק. אבל אם אתה תאמר שלהלכה יש גם שיקולים לאומיים, אז אתה לא צודק.
הווה
גולל במקום תורה, נכון.
שאתה
משתמש
במשפט, תגיד
להם
כשאר שם.
גולל
לא
רוצה. אני יכול
להישען
על
המסוגל
באותה
מידה,
אם אני רוצה במשפט.
אם אתה רוצה.
תלוי מה...
לא, זה לא קשור לציוני או לא ציוני. זה זה בגלל שהוא יודע ללמוד תורה, זה הכל. הוא שימש.
מה הרמב״ם?
גולל
זה דווקא
יכולת? דווקא. הביטוי בגולל במקום תורה, אם אתה שואל בדיוק מה המשמעות שלו, זה ביטוי מוסרי. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד תורה, אז תלך למה אפילו למקום אחר. זה הכל.
זה למה
הרמב״ם? אתה יכול להגיד שאי אפשר להגיע לשום מסקנה מתוך לימוד תורה. זה מה שאתה אומר. לא, זה לא ככה. לא, לא. זה לא ככה. זה לא רק ככה. צריך גם לדעת ללמוד.
אבל יש אנשים שיגידו ככה היום.
אז מה אני יכול לעשות?
אני לא כאילו מרבותם שיש
לי... לא, לא, לא. מותר... זה קורה שאנשים טועים. טוב, זהו.